עשרה בטבת. עשרה בטבת זה בעצם צירוף של שלושה ימים. התורה תורגמה ליוונית ביום ח' בטבת. בסדר? ואז אומר, כתוב במסכת סופרים, ירד חושך לעולם שלושה ימים. שלושה ימים של חושך ירדו לעולם כשתרגמו את התורה ליוונית. למה? לפי שלא יכולה להתרגם כל צורכה. התורה, כן, התורה, כמובן התורה, הנביאים כתובים, כל התנ"ך, יצא מהידיים של עם ישראל, נכנס לידיים של אומות העולם, זה כבר היה מתורגם מיוונית, ועד היום יש להם את התרגומים. זאת אומרת, מיוונית הם כבר תרגמו ללטינית, משם לאנגלית, משם לכל מיני תרגומים במשך הדורות.
אבל זה היה?
זה היה בתקופת תלמי, פטולמאוס לוגוס, כמו שהוא מכונה. זה בתקופת מלכי יוון, אבל די בהתחלה, לפני הסיפור של החשמונאים, כן? עוד די בהתחלה. מלכי יוון שלטו 180 שנה פה בארץ, זה בערך 70 שנה אחרי אלכסנדר מוקדון. ואז די בתחול, לפני בערך 2,300 שנה, כן, קצת יותר אולי, בערך 2,300 שנה. באמצע בית, די בתחילת בית שני אפילו, בא תלמי, כן, אצלנו מכונה תלמי, אצלם הוא מכונה, בספרי היסטוריה, מכונה פטולמאוס לוגוס, זאת אומרת, היה שלוש פטולמאוס, וזה פטולמאוס החכם, לוגוס זה החכם, והוא הלך ותרגם, רצה תרגום של התורה, לקח חמישה זקנים, בדיוק, להשתקרנו הארנבת, לקח חמישה זקנים, או 70 זקנים, תלוי, יש גרסאות שונות, הגמרא או המדרש, והושיב אותם בחדרים נפרדים, וכל אחד, מה?
ברצון או שזה בכפייה?
בכפייה. מלך יוון, הנסני לכתוב דת יוונית. הוא הכריח אותנו לכתוב את התורה ביוונית.
כולם כתבו אותו דבר.
יפה. הנס היה שכל אחד ואחד מעצמו ישב בחדר שלו וחשב, רגע, הגמרא במגילה, נכון? בראשית. מה, לכתוב בראשית ברא אלוקים? הוא יגיד שבראשית ברא את אלוקים. אז לא, אז כתבו אלוקים ברא בראשית. מה, דוד, שלמה, משה רבינו נושא עם חמור, זה לא מכובד. אז כתבו שמשה נושא את המשפחה שלו על נושא בני אדם. נושא בני אדם, אפשר לפרש סוס, גמל, שזה יותר מכובד. ארנבת, כתבו קצרת הרגליים. הגמרא מביאה רשימה ארוכה של שינויים שהם שינו בתורה. עוד פעם, תרגמו בצורה מסוימת, כדי שזה לא יגרום לו לכעס על התורה, שלא יגיד שהתורה לא בסדר. אבל ככה יצאה התורה. עכשיו, הדבר הזה היה חושך נוראי. כי בעצם זה, אתה יודע, כיסוי של התורה. התורה, משה רבינו כבר תרגם את התורה בעיקרון, נכון? והוא שם את התורה בצורה מתורגמת על 70 אבנים, נכון? על 70 אבנים, כדי שכל מי שרוצה יכול לבוא וללמוד תורה, נכון? וסדתה אותם בסיד, והקומות עליך, אבנים גדולות, כאשר תעברו את הירדן. אז מה הבעיה בתרגום התורה? הנה כבר תרגמו את התורה. אז אומר רבי צדוק הכהן, הוא מסביר שהנקודה הייתה ששם משה רבינו מתרגם את התורה, מי שרוצה עכשיו את התורה צריך לבוא לפה ולקלף את הסיד מהאבנים, ואז יהיה לו את התורה. אז זו תורה שמשה רבינו נותן, ומי שרוצה מגיע אל התורה. אבל שם תלמי לוקח את התורה מאיתנו ומעביר את זה לכלים שלו. זאת אומרת, אתה לא לוקח את התורה, אתה לא מקרב את הבקבוק אל הכוס. אתה מקרב את הכוס אל הבקבוק. בסדר? אתה לא מוזיז את הדוד, הדוד נשאר במקום. אתה רוצה, תמשוך צינור. התורה צריכה להישאר בטהרתה, בכבודה, במקום שלה. מי שרוצה לקבל את התורה, הוא רוצה להבין את התורה, יש דרך לקבל את התורה המתורגמת. אבל זה רק כשאתה מגיע לתרגום שמשה רבינו כתב, מתוך הכנעה וביטול לתורה, לחוכמה של התורה, ואז דרך התרגום של התורה, שזה החוכמה של התורה, אפשר עדיין לתפוס באור של התורה. אבל מי שמגיע ובאמת רוצה לתפוס רק את החוכמה של הדבר, בלי האור של הדבר, רוצה לקחת לרוקן את החוכמה של הדבר ולהוציא אותה החוצה, לא שייך. רבי נתן מדבר על זה, היום ההילולה שלו הרי בעשרה בטבת, רבי נתן מדבר על זה בליקוטי הלכות, בהלכות תפילין, הוא מדבר שגם אצל אנשים שבאים ללמוד מהצדיקים, גם יכול להיות דבר כזה. יש אחד שמגיע והוא רוצה לקבל את החוכמה של הצדיק, אבל הוא לא רוצה את האור של הצדיק. מה הכוונה? אתה מכיר את התופעות האלה? יש לך בן אדם לוקח, לומד פרקי אבות, או לומד דיבורים של הצדיקים הגדולים, מוציא משם משפטים יפים, סטיקרים כאלה, ואז זהו, שלום, פה זה נגמר, יש לו סטיקר. בוא, הצדיקים לא אמרו סתם דברי חוכמה. הדברי חוכמה של הצדיקים זה בשביל להכניס אותך פנימה, לעורר לך את הלב, לחבר אותך אל הקדוש ברוך הוא, להביא אותך לחיים קדושים יותר, טהורים יותר, מוארים יותר, חיים לחיות עם אהבה. לקחת נקודה חכמה מתוך מה שהצדיק אמר, ולרוקן אותה מהתוכן הפנימי שלה, ולהעביר אותה לאיזה עולם אחר, זה חילול הקודש. אני לא מתכוון עכשיו לדבר בגוזמאות, אלא כפשוטו. לקחת קודש והפכת אותו לחול. בסדר? בוא, הנה, בדיבורים של רבי נתן. אנשים לקחו סיפורי מעשיות של רבי נחמן, שרבי נחמן סיפורי מעשיות, כמו שהוא מסביר בתורה סמך, כן, חדיר רבי שמעון, הוא בא להדליק את הלבבות, לעורר את הישנים, באמת, שמי שילמד, בדרך סיפרתי מעשה, שכל מי ששמע אותה היה לו עירור תשובה. הלמד אתכם איך היו שמחים, אף עם גרסה אחרת, שמחים מתוך מרה שחורה. זאת אומרת, הוא בא לגלות את הסודות הכי גדולים של הבריאה, בדרך של סיפור. לוקחים את הסיפור הזה, הופכים אותו לאיזה מעשייה יפה, ולומדים את זה בשיעור ספרות. ואז, נכון, לומדים, מה לעשות? זה מה שעושים. מה זה? לקחת את הקודש ולהפוך אותו לחול. אבל מה? הצדיק גם סיפר פה סיפור. והוא רצה לספר סיפור. והייתה לו מטרה בסיפור הזה. למה? שיקשיבו, שישמעו, שיחזרו על זה. ודרך זה יגיעו אל הקדושה העליונה שיש בסיפורים האלה. אבל מה? אני זוכר, היה פה איזה רב פעם שדיבר. וככה, אנשים באו והוציאו ממנו רק את הסיפורים, רק את הדברים המעניינים. אז הוא אמר להם משל. המשל שלו היה משל של קוגל. הוא אומר שאמא שלו תמיד הייתה מכינה קוגל לכבוד שבת, אז הייתה מכינה כזה קוגל מתוק. מכירים את הקוגל המתוק הזה? קוגל מתוק הזה. והקוגל המתוק היה כל מיני יטריות עם סוכר וזה, וצימוקים. הוא אומר, מה זה היה? זה הקוגל עם הצימוקים. הוא אומר, יום אחד הילדים באים, מתיישבים סביב הקוגל, מתחילים לנקר החוץ את הצימוקים, לאכול רק את הצימוקים, לא רוצים לאכול את הקוגל. אז האמא אומרת להם, תראו, אני לא רוצה לתת לכם עכשיו צימוקים, אני רוצה שתאכלו את הקוגל. אבל מה, פחמימות, אני יודע מה שהילדים צריכים שם. אבל חלבונים אולי, אפילו יש שם קצת, לא? מוסיפים ביצים לקוגל. אבל בסדר, זה מה שאני רוצה שתאכלו. שמתי צימוקים כדי שתאכלו את הקוגל. אבל אם אתם באים, מנקרים רק את הצימוקים ואת הקוגל לא אוכלים, אז מה עשיתי? אז אם ככה, אני אפסיק לשים צימוקים בקוגל. ככה אומרת האמא. עכשיו, יש, קוראים לזה גם, יש ביטוי כזה שאומרים היום, cherry picking, כן? ליקוט דובדבנים. נכון? אתה מסתובב בין העוגות ולוקח רק את הדובדבנים, רק את הדברים האלה. לא, דובדבן אמור לקשט את העוגה. בסדר? אז הרעיון הזה בעצם זה החוכמה והאור. החוכמה של הצדיק, החוכמה של התורה, הם כדי שנלמד את התורה, וכך נגיע, נשיג את האור של התורה. אבל אם לוקחים את החוכמה החיצונית בלי האור הפנימי של התורה, זה חיסרון גדול. וזה מה שקורה כשהתורה מתורגמת. בסדר? ולא מתורגמת בצורה של משה רבינו, שאפשר להגיע אל עבר לירדן, לבוא לקדושת ארץ ישראל, ושם לקבל את האור הזה של התורה. את החוכמה של התורה, ודרכה להבין את האור, כי אנחנו באים לארץ ישראל, לעם ישראל, לתורת ישראל, כדי לקבל תורה. בשפה שהם צריכים, אבל כדי לקבל את התורה, מתוך ההכנעה למשה רבינו. אלא ההפך, כאילו, מכיוון יוצא החוצה לגמרי, הוא מדבר שם שזה מידת ההוד והודי נפח למשחית, וזה התיקון של הסיפור של חשמונאים. יש עריכות גדולה מאוד לרבי צדוק הכהן להסביר את הסיפור הזה. הוא אומר שהזקנים האלה שישבו ותרגמו את התורה הלבנית היו כהנים. זה היה אלעזר הכהן והכל. מאוד מעניין, יש לו מהלך הזה, לא ניכנס כול עכשיו לסוגיה הזאת. זה היה בחטא בטבת.
אז למה לא מתחילים לי?
או, אבל ושם בעיקרון זה תענית צדיקים. זאת אומרת, לא כולם מתענים, אבל הצדיקים מתענים. עכשיו, יש לך תת בטבת. תת בטבת זה יום הסתלקותו של עזרא הסופר. אחרון הנביאים שהיה לעם ישראל, זה מלאכי. מלאכי זה כינוי לעזרא הסופר. מלאכי זה השליח שלי, כן? והוא, זה כינוי לעזרא הסופר. עזרא הסופר מסתלק. וגם רבי נתן, לפני פטירתו, אומר, עזרא הסופר מסתלק. והטרף פוסול מתגבר. הטרף הפסול, כן? הטרף פסול מתגבר. הוא אומר, אבל אני יודע, אני בטוח, שדף אחד, דף אחד של דברי תורה, ינקה את כל הטרף פוסול שמשתלט על כל העולם. כן? זה העניין של ההפצה, כן? תפיץ דברי תורה, תקח דברי תורה אמיתיים, יין הונגרי, ותשווק אותו. אנשים יתאמו יין הונגרי, הם יותר לא ירצו כבר את הדברים האחרים, לא יוכלו להטעות אותם יותר לעולם. כן, אצלי, איך אומר רבנו? אצלי תתאמו יין הונגרי. אני רוצה לתת לכם את הטעם של התורה, את, כן, את התמצית של התורה, את המקום הזה שבו תהיה את העונג האמיתי של התורה, כבר יתקבל. אבל זה קורה, מחבר את זה רבי נתן, שכשעזרא הסופר נפטר, הטרף פסול מתגבר. בסדר? זה התופעה. ולכן עזרא הסופר נפטר, נגזר תענית, כן? זה יום כזה שהוא חושך, חושך לעולם. החושך הזה של חודש טבת, חושך לעולם קיים פה גם מצד התרגום של התורה ליוונית, גם עזרא הסופר שהוא הצדיק שמביא את עם ישראל, מחזיר אותם לארץ ישראל, מלמד אותם, מרומם אותם, כשקורה מצב היום ונורא שמלא מלא מבני ישראל נושאים נשים נוכריות, ונשאים נשים נוכריות, הרי מה ההשלכה של דבר כזה השם ישמור? שהדור הבא כבר לא יהיה יהודים בכלל. נכון? זה מה שקורה במצב כזה. ומגיע עזרא הסופר ואוסף את בני ישראל, מדבר איתם דברי כיבושין, שם בתוך בית המקדש, בראש השנה, וכשמגיע כאלה דיבורים קדושים של עזרא הסופר, הוא מצליח לרומם את בני ישראל ולהביא אותם, שהם כולם בוכים, חוזרים בתשובה, ורוצים באמת להיות טובים יותר. הם באמת נהיים טובים יותר, כן? הודו להשם, התור השם אלוקינו. איפה זה? אני מספר איך הם עשו את זה. גם בימים ההם ראיתי את היהודים, כן? ראיתי איך הם כולם נושאים נשים נוכריות. ויפתח עזרא הסופר לעיני הספר, לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. הוא אומר להם דברי מוסר, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, וינו כל העם אמן אמן. טוב, ויקראו בספר תורת אלוקים מפורש ושום שכל, ויבינו במקרא. אגב, מה קורה פה? מה זה מפורש? בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. הגמרא דורשת את זה, שזה פיסוק טעמים, זאת אומרת בצורה שהם יכולים להבין, כן? הוא בעצם סוג של לתרגם את התורה, להסביר את התורה כדי שיוכלו להבין את התורה, אבל זה ממקום שהוא עומד מעל העם ומעל כל העם, וכפתחו עמדו כל העם. אנשים מבינים שהתורה היא לא ברובד שלהם. הוא פותח את ספר התורה, הם עומדים על הרגליים. למה? כי צריך להתרומם, להיות קומה מעל בשביל לראות את התורה. בסדר, זה העניין גם שעומדים כשרואים ספר תורה. זה לא בגובה שלי. אני צריך לקום בשביל להגיע לגובה של התורה. ולכן הם עושים את זה. מעל כל העם היה, הוא עומד מעל כל העם עם הספר התורה, והם קמים, ואז הוא מסביר להם את התורה. ואז מה שקורה, אנשים כולם בוכים. הם עושים תשובה, חוזרים בתשובה על מה שהיה והם בוכים. וכשהם בוכים, אומר להם, ויאמר נחמיהו התרשתה, ועזרא הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם, הנה שמסבירים לעם, לכל העם, היום קדוש הוא לשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. ויאמר להם, לכו, איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לעין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, זה ראש השנה, ואל תעצבו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. בא הצדיק, עזרא הסופר, הוא הצדיק, והוא מרומם את בני ישראל, לוקח את עם ישראל במצב שהם נמוכים מאוד, מתחתנים עם גויות, מאבדים את השריד האחרון שמחבר אותם ליהדות. השם ישמור ויציל, תחשבו מה קורה היום, בסדר? יהודי שהשם ישמור, לא מצב טוב רוחני, אבל הוא עדיין מתחתן עם יהודיה, אז לא הוא, אז הילדים שלו עוד יחזרו. אבל השם ישמור מה קורה כשהוא מתחתן עם גויה? זהו, עבד, לנצח. אין דרך, אין דרך, הוא לא יחזור. אפשר להביא מחדש, גירות, אבל זה לא, הוא מאבד את זה לגמרי. השם ישמור ויציל. ולכן הדבר הזה הוא כל כך נוראי, למרות שעוד פעם אתה מדבר על הגדרות של לאו, קראת, מיטת בדין והכל, זה לא כל כך חמור כמו דברים אחרים. אבל מצד הפגם של ההתנתקות מעם ישראל זה נורא והיום. ומגיע עזרא הסופר, לוקח את בני ישראל במצב כזה דווקא. אגב, את מי הוא אוסף ולוקח איתו לארץ ישראל? לא את החזקים. את החזקים הוא משאיר בבבל. הם לא צריכים את הצדיק, הם יכולים להיות רחוקים מהצדיק. הוא צריך את החבר'ה. הוא צריך את החבר'ה המתמודדים יותר, הקשים יותר. אגב, הוא עזרא הסופר דומה בזה למי? לדוד המלך. כי דוד המלך אותו סיפור. והתאספו אליו כל איש מצר וכל איש מצוק וכל אשר לא נושה. אנשים עם חובות לבנקים ולא יודע מי. כל אשר לא נושה ויצאו עמו. זה החיילות של בית דוד. איתם הוא בונה, איתם הוא מביא את משיח. עם הנשמות האלה. וגם עזרא הסופר, ואגב, רואים את זה גם אצל הצדיקים בכל הדורות, כן, את הנקודה הזאת. עזרא הסופר מגיע, אוסף את האלה שהיותר בעייתיים, מעלה אותם איתו לארץ ישראל, מדבר איתם, גורם להם שמעצמם מתחילים לבכות, להתחזק, להיות טובים יותר, רוצים להיות טובים יותר, ואז הוא מגלה להם את הסוד הגדול שכל הצדיקים מגלים. אתם רוצים להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא? אז אל תבכו, תשמחו! זה הסוד, זה הסוד להיות קדוש, זה הסוד להיות קרוב לשם יתברך, זה הסוד שאתה באמת זוכה להיות בקדושה ובתשובה ובאמת ובאמונה, שמחה, שמחה, שמחה. כי חדוות השם היא מעוזכם, מה זה מעוז? כן, המבצר, המבצר שלכם, הכוח שישמור לכם על הקדושה, הכוח שישמור לכם על הטהרה, הכוח שישמור לכם על הקשר לקדוש ברוך הוא באמת, חדוות השם, חדווה, שמחה, תשמחו בקדוש ברוך הוא, ולכן אל תעצבו, עצבות זה הכי גרוע שיש. עצבות, ההפך, זה מרחיק אתכם מהקדוש ברוך הוא. זה דיבורים שכן, אתה אומר עזרא סופר, מסתלק באותו של רבי נתן, זה נשמע מאוד קרוב. אבל זה לא רק זה, כי הגאון מווילנה כבר גם כותב את זה. הגאון מווילנה כותב שבפירוש שלו להיכלות, בהיכל השישי, על הזוהר הקדוש, הוא כותב שם שכי שמחה דרגה דקדושה, ועיצבון דרגה דסדרה אחרה. מה דרגה? כמו מדרגה, הכניסה. הכניסה אל הקדושה זה דרך שמחה. הכניסה אל הסדרה אחרה זה דרך עיצבון, דרך עצבות. הוא מדבר שם בסודות גדולים מאוד על הסיפור של 10 הרוגי מלכות וכולי, הגוף שלהם והנשמה שלהם שהגיע ממקום מאוד מאוד גבוה, והגוף שלהם זה, והוא אומר כי עיצבון דרגה דסדרה אחרה ושמחה דרגה דקדושה. שמחה מובילה אל הקדושה, זה הדרך. הגאון מווילנה ממשיך ואומר שם דבר נפלא מאוד, הוא אומר, ופה יש את העבודה הגדולה של ערב שבת. יום שישי, אחרי צהריים, מתכוננים לשבת. הוא אומר, צריך, מה צריך לעשות? להתקלח, להחליף בגדים לבגדים יפים, בגדים, בזוהר הקדוש זה נקרא בגדים לבנים. אז היום, תראה, הרב דוד בצרי, שיהיה לו רפואה שלמה, רבי דוד שלום בויקטוריה, אז הוא באמת כל השנים הולך עם בגדים לבנים. אגב, סיפור שהיה איתו, הוא הגיע פעם לסטייפלר. אם כבר, זה סיפור שבאמת שיהיה לרפואתו, אני, אבא שלי תלמיד מובהק שלו, אז באמת, זה, גם אני זכיתי הרבה לדבר איתו, ללמוד ממנו והכל, אז השם יעזור באמת שיהיה רפואה שלמה. הסיפור שלהזכיר באמת, זה סיפור טוב להזכיר את זה לרפואתו. בצעירותו, לפני 45 שנה, אולי יותר, 50 שנה, הוא הלך לסטייפלר. נכנס לסטייפלר, וכותב את השם שלו על פתק, דוד שלום בן ויקטוריה. ורבי הסטייפלר רואה את זה, והוא לא הכיר את השם ויקטוריה, הסטייפלר. זה שם אצל אשכנזים לא היה את זה. אצל אשכנזים זה קיים השם הזה, אבל לא כשם של יהודים. זה שם שמלכה ויקטוריה, כן? בלונדון, באנגליה, הייתה מלכה ויקטוריה. היה כל מיני ויקטוריות אחרות, אבל לא היה יהודיות ויקטוריה. והוא כאילו, הסטייפלר, כמו רב חיים, מי שזוכר, רב חיים קניאבסקי, גם היה מפריע לו שמות, היה שם לא מוצא חן בעיניו, מחליף אותו, כן, זה. אז הוא גם כן רואה את השם הזה, הסטייפלר, מה זה, שם של גויה, ככה, מאוד כזה, זה. עכשיו, הרב בצרי ככה מנסה להסביר לו, כאילו, אמא שלי, הסטייפלר לא שמע טוב. קיצר, אז הוא הלך, הלך הצידה, הרב בצרי, וכתב פתק. כתב, אני, קוראים לי דוד, שלום. ולאימא שלי קוראים ויקטוריה, והיא נכדה, לאימא שלי, נכדה של הבן איש חי, כן, נכדה של רבי יהודה פתאיה, ואחיינית של הבן איש חי, זה, היא קוראים לה ויקטוריה, ואז הוא מביא את זה לסטייפלר, אז אתה אומר, רבי יהודה פתאיה, בן איש חי, ככה מאוד התפעל וברך אותו בחום. אבל ככה הוא היה צריך לכתוב את זה. אז בעזרת השם, הברכה שהסטייפלר ברך אז את הרב בצרי, ומתוך התפעלות, בעזרת השם, תועיל לו גם היום, עוד שאורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לו בבריאות איתנה, בעזרת השם. בכל אופן, אבל טוב, למה התגלגלתי אליו פתאום, אני לא זוכר.
בגדים לבנים.
בגדים לבנים, כן, בדיוק. אז זכות שלו גם, הוא היה הראשון. אחר כך היה כבר עוד, שגם התחילו ללכת עם בגדים לבנים. אבל אז, בהתחלה, כשהוא התחיל עם זה, היה נראה מוזר לגמרי. אבל הוא כדרכו הולך עם פשט דברי הרב, כתוב בארי הקדוש, שזה מה שצריך לעשות, הוא לא מכיר חוכמות, לא יודע חוכמות, הוא הולך בתמימות ועושה את רצון השם. אחריו היו כבר עוד שהתחילו גם ללכת עם בגדים לבנים. אבל קיצור, אבל הזוהר הקדוש אומר, ללכת עם בגדים לבנים, זה לאו דווקא, הרבה הפוסקים אומרים, זה לאו דווקא לבנים, זה יפים, בגדים יפים, ללכת עם שבת עם בגדים יפים. אומר הגאון מווילנה, זה מביא זוהר בפרשת עקב, להתקלח, להתרחץ. ללבוש בגדים יפים, להסתפר, לקצות ציפורניים, מה שצריך, להיות טוב, להרגיש טוב, ומתוך המצב הזה להמשיך להיכנס לשבת, ובשבת לשבת, לאכול אוכל טעים. יש גם את האוכל, אתה יודע, המסורתי, אלה שמקבילים, הסדר המסוים של האוכל הקדוש, בסדר, אבל שיהיה אוכל טעים, שיהיה טוב, שיהיה אוכל שאתה אוהב, בסדר, שאתה מתחבר אליו, ולשיר שירים יפים, ולשבת ולדבר דברים שמחים ונעימים, דברים כיפיים, רק דברים טובים. אומר, והדבר הזה זה עבודה, זה עבודת השם גדולה מאוד בליל שבת. לשבת, אומר, ומצד שני, יש עבודה של פולחנה דשפחה בישה. הפולחן, שמשמור, של השפחה הרעה. הסתרה אחרה, יש שם צד זכרי, ויש צד, השם ישמור הנקבי, שהוא צד הרבה יותר קשה, כמו שאור החיים הקדוש כותב בפרשה שלנו, בברכות של יהודה, כותב אור החיים הקדוש, שהוא ראה בחלום, איך שרבי חיים בן רבי משה, בן אתר זה משפחה, רבי חיים בן רבי משה בן אתר, הוא מספר שהוא ראה בחלום, איך שהוא מתמודד נגד הכוחות של הרוע, ואומר, ואת הזכר הצלחתי להכניע, ואת הנקבה לא הצלחתי להכניע לגמרי, אלא רק להפיל אותה כמה מדרגות. ואז יש את השפחה בישה, השפחה הרעה שהיא כוח טומאה מאוד מאוד מסוכן. מה הפולחן שלה, שם ישמור, מה הפולחן שלה? דווקא לשבת בערב שבת, בזמן הזה שישי בערב, ולשבת ובגדים אוכמין, בגדים שחורים, או מלוכלכים, מבוזים, כן? בגדים שחורים, בלי נרות, בלי אור, אלא הכל חושך כזה, ולשבת ולקטר ולספר כמה המצב גרוע. כמה מצב גרוע. אפשר לעשות את זה באולפנים, אפשר לעשות את זה גם בבית מדרש לפעמים. יש כזה רב שנעמד, הוא התחיל להגיד כמה צריך לתקן וכמה המצב לא בסדר. זה פולחן דשיפחה בישה. זה פולחן של הצד ההוא של, של הסדרה אחרא, שם ישמור ויציל. ואומר הגאון מווילנה, העבודה שלנו זה להתחבר לעבודת השם האמיתית, שזה שמחה גדולה, לשבת בעיקר בעיקר בליל שבת. בלי שום צער, בלי שום דבר. ליל שבת יש רק דברים טובים. אני יכול להגיד לכם שזה קצת ניסיון, כי אתה יודע, אתה יושב בשולחן שבת, ופתאום אתה נזכר איזה סיפור שהיה השבוע, כאילו פעם, אתה יודע, במשך השבוע לא כל כך פוגשים את האישה והילדים, והכל כזה ממהר ממהר, ובדיוק כבר הסעודה אתה נזכר. רק דברים טובים לספר. והשבוע היה לי ניסיון, וזה שוואי, נזכרתי איזה סיפור ממש טוב, ומישהו שעשה משהו לא הכי טוב. אבל לא, זה לא לליל שבת, נצטרך לחכות שבת בבוקר. לא, לא לשון הרע חס ושלום, כן? בלי שמות. אבל שבת לא מדברים רע. ליל שבת, בסדר? זה, אפשר תמיד לא לדבר רע, זה לא נורא, לא מזיק. אבל ליל שבת זה הזמן שזה מלחמה גדולה בין הטומאה לקדושה, עם להיות רק טוב, רק שמחה, רק אור.
שילדים, שמעתי פעם,
ליל שבת ודאי שלא.
כאילו גם אם הוא עשה משהו
חכם. ליל שבת זה זמן, לא יודע, אולי יש מקום, אני קשה לי להגיד ככה למייסה, כן, איך להעמיד את זה מדויק, אבל בגדול, בשבת, העבודה של שבת, זה להיות בשמחה גדולה. להיות בשמחה גדולה. כן, כך מביא הזוהר הקדוש, הגאון מביא את זה שם בחלוף מהזוהר בפרשת הקדוש. לא, זה ברור, זה מביא שמחה ומביא ברכה. שבת היא יום מנוחה, והיא מביאה שפע גדול, היא מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והדרך היא שמחה, דרגה דקדושה, זה פשוט מדרגות להיכנס ולהגיע לקדושה, לקדושה גדולה מאוד. השמחה דרגה דקדושה, ועיצבון דרגה לסדרה אחת. השם ישמור העצבות, בפרט, 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 בליל שבת. אז זה מעניין, אתה רואה את הדבר הזה גם פה, מגיע ראש השנה. וגם ראש השנה, רמק כותב שזה מידת הכתר, מידת הכתר זה לא לראות רע בכלל, לראות רק טוב. וכתוב בספרים שזה גם העבודה של ראש השנה, להיות כל הזמן במבט חיובי, במבט, איך קוראים לזה היום? אופטימי. בסדר, להיות אופטימי, להיות עם תקווה, עם לישועתך קיוויתי השם. עוד פסוק בפרשה שלנו, כן? לישועתך קיוויתי השם. לראות טוב, לקוות לטוב, להאמין שיהיה טוב. וזו העבודה הגדולה שיש לנו בזמן הזה. ועזרא הסופר, כן? עומד שם מול העם, הם בוכים וחוזים בתשובה, הוא מרומם אותם, שים לב. העבודה של הצדיק, לתפוס את החלשים, דווקא איתם להתחבר הכי טוב. להרים אותם מהמקום הנמוך בו הם נמצאים, לרומם אותם עד שהם מרגישים כל כך קרובים לקדוש ברוך הוא, שהם מתביישים, שהם חטאו, ומתחילים לבכות. פתאום זה לא נעים להם, זה לא טוב להם. למה הלכתי בדרך הזאת? זה לא הדרך שלי בכלל. הראית לו את הדרך האמיתית, נתת לו לטעום יין הונגרי, הוא כבר לא רוצה את כל התחליפים האלה. מי צריך אותם בכלל? ואז הוא מתחרט. ואז בא עוד פעם, הסוד שהצדיק מגלה, חדווה, אל תעצבו. לא לבכות, לא להתעצב. אל תתאבלו ואל תבכו. אל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. הכוח שלנו זה הכוח של השמחה. המעוז שלנו, המבטח שלנו, במה שאנחנו בוטחים, זה כי חדוות השם היא מעוזכם. ואז הוא אומר, והלוויים, מה זה התלוויים? התלמידים. נכון? התלמידים של הצדיקים, שהם אלה שהבינו לכל העם את התורה, מסבירים את התורה, הם מסתובבים בין העם, מחשים לכל העם, הם מסתובבים בין האנשים, בוא נרקוד, בוא זה, כן? לימור, עשו, די, די, לא נבכות. כי היום קדוש ואל תעצב. בסדר? אז אתה רואה, גם הצדיק צריך את התלמידים שלו. שהם יסתובבו בין העם ויביאו את זה למעשה, כן? עשו, די, לא נבכות, עשו. כי היום קדוש ואל תעצב, וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. ברגע, בהתחלה הם הבינו והתחילו לבכות, ואז הם הבינו עוד יותר והם התחילו לשמוח. איך חבר אמר לי היום, הוא אומר כל העולם כולו, גשר צר מאוד. והעיקר, לא לפחד כלל. אומר, אם כל העולם כולו גשר צר מאוד, איך לא לפחד? אתה הולך על גשר צר, אתה מפחד או לא מפחד? הדבר הכי מתבקש, הכי נורמלי, הכי טבעי, זה כשאתה הולך על גשר צר, אתה בוכה, אתה פוחד. אז מה, למה העיקר לא לפחד כלל? אומר, לא, כי הסוד הוא כי כל העולם כולו גשר צר מאוד. זאת אומרת, מה יקרה כשתיפול מהגשר ימינה? אז שם הגשר צר ממשיך. כשתיפול מהגשר צר שמאלה, אז שם הגשר צר ממשיך. זאת אומרת, זה גשר צר שכל העולם כולו הוא גשר צר מאוד. איפה שאתה הולך, איפה שאתה נובל, הקדוש ברוך הוא שם, התחל אותו גשר צר. הגשר צר ממשיך לכל כיוון שאתה רק תגיע. אז ככה הפירוש שהיום חבר אמר לי, זה צריך עוד לחשוב על זה, על המשמעויות של הפירוש הזה. אבל כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז לכן, והעיקר, לא לפחד כלל. אלא פשוט תלך על הגשר ותדע שאיפה אתה הולך, הקדוש ברוך הוא איתך לגשר הזה. זה צר מאוד, זה על קצה הצוק, אבל זה ממשיך איתך לכל מקום שאתה הולך. בקיצור, אבל זה, יש לנו את הכוח של עזרא הסופר, ומה שקורה ביום הזה, 10 בטבת, 9 בטבת, 10 בטבת, שזה מסתלק מהעולם, הכוח הגדול, הקדוש הזה, של עזרא הסופר מסתלק. וכמו שרבי נתן אומר, כשעזרא הסופר מסתלק, הטרייף פוסול מתגבר. וכשעזרא הסופר מסתלק, מי נולד באותו יום? אלכסנדר מוקדון. שהוא היישום של התיאוריה של אריסטו, על המלך המושל, המושלם במידותיו, שהולך להפיץ את הרעיון, כן, של היווניות בעולם, והופך את כל העולם למי יוונים, כן, ממה שהם, למתייוונים, וזה כוח עצום. זאת אומרת, הטרייף פוסול מתגבר. היווניות מתגברת בעולם. משם מגיע התרגום של התורה ליוונית. עזרא הסופר מסתלק, זה שורש של תרגום התורה ליוונית, כן? אבל עוד לפני כן, שנים לפני כן, בתקופת בית ראשון, יש לנו את הסיפור של 10 בטבת. 10 בטבת בעצם זה הצום היחיד שנשאר לנו מתקופת בית ראשון. בסדר? כבר בבית ראשון היה נחרבה העיר, ופרצו את החומה, ובוטל התמיד, ונחרב בית המקדש. אבל זה קרה גם אחר כך עוד פעם בבית שני. נכון? אז אנחנו צמים היום לא בתשעה בתמוז, אלא ב-17 בתמוז. אז תוספות מביא בשם הירושלמי, שבאמת גם בבית ראשון זה היה ב-17 בתמוז, אבל בפסוקים זה כתוב כמה מקומות בפסוקים, ותמיד זה חוזר על עצמו שהסיפור היה בתשעה בתמוז, ואנחנו לא צמים בתשעה בתמוז, צמים ב-17 בתמוז. אז על הובקעה החומה, על בית שני, על חורבן בית המקדש, עוד פעם זה היה בראשונה ובשנייה, כמו שהמשנה בתענית אומרת, אז זה היה באמת חורבן בית המקדש ב-9 באב, שמים ב-9 באב, זה כבר גם בית שני. הדבר היחיד שבעצם מבית ראשון, טוב, צום גדליה זה כבר אחרי בית ראשון, אבל אחרי החורבן, אבל הדבר של בית ראשון זה בעצם הצום הזה של צום 10 בטבת. ובעיקרון זה משהו מעניין, כי זה ההתחלה של הכל. וזה הרי התחלה, אתה יכול לבכות על ההתחלה, אבל כשיש כבר את הסוף, מה יש עוד לבכות על ההתחלה? ובכל זאת, יש פה שורש גדול. השורש הזה מתגלה בהמשך אצל עזרא הסופר, מתגלה בהמשך אצל התרגום התורה ליוונית, זה חוזר על עצמו. בוא ניכנס קצת לסוגיה הזאת של מה קורה אז עם המצור על ירושלים. אז בעיקרון יש את זה בנביא ביחזקאל, פרק כ"ד, זה נמצא במלכים, בירמיהו וביחזקאל. חוזר על עצמו הסיפור, נוסחאות קצת שונים, כי יחזקאל זה בתור נבואה כזאת של יחזקאל, אנחנו, בוא נראה כמה שנספיק, אני לא יודע אם נספיק הכל, אבל דבר ראשון נראה מלכים ב', פרק כ"ה, שם הוא מספר את הפרטים שקרו, בשנת התשיעית, 3 פסוקים לפני, בן 21 שנה צדקיהו במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים. ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. בסדר? זה המלך באותו זמן, צדקיהו. והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים. כי על אף השם הייתה בירושלים וביהודה, בגללו היה כעס גדול על ירושלים וביהודה, עד השליחו אותה מעל פניו, והשטות שהוא עשה היה וימרוד צדקיהו במלך בבל. בסדר? זה היה הזהרה מפורשת שירמיהו הנביא מזהיר אותו לא למרוד, אבל הוא לא מסוגל לא למרוד. היה שם, החזל מספרים לנו את כל הסיפור שהיה עם הארנבת, מכירים? כן, הוא ראה פעם אחת את בארמון של, של נבוכדנצר, את נבוכדנצר תופס ארנבת, תולש לה את הרגל ואוכל. והוא ראה שצדקיהו רואה אותו, אז הוא השביע אותו לא לספר מה שהוא ראה. והוא הלך וכן סיפר. ואז מגיע, כן, מגיע נבוכדנצר, שומע, הוא מבין שהוא זה שסיפר, מגיע ורוצה את כל ירושלים, והוא מגיע לסנהדרין, ושואל אותה מה עם שבועה, שבועה צריך, לא צריך לקיים, כן צריך לקיים. קיצור, אז הוא מרד, צדקיהו מרד, והאמרות צדקיהו במלך בבל. ירמיהו הנביא מזהיר אותו פעם אחר פעם ואומר לו, אל תעשה את זה, אל תילחם. ירמיהו כותב את הסיפור הזה, הוא כותב ככה, בן 21 שנה צדקיהו במולכו, זה 11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה, והיה עשרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, כי אלף השם הייתה בירושלים ויהודה, לשליחו אותה מעל פניו, ואמרות צדקיהו במלך בבל. והיהי בשנה התשיעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, מה זה? זה חודש העשירי, זה כן, תבט, בעשור לחודש, בא נבוכדרצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב. בסדר? מתחילים לבנות, דייק, דייק זה בעצם, סוללת אפר. טבעת
כן,
חנק. מה? טבעת
חנק, מה שקוראים לזה.
טבעת חנק, בדיוק מסביב, ושלא יוכלו להיכנס ולצאת, ותבוא העיר במצור, עד השתי עשרה שנה למלך צדקיהו. בסדר? זה היה עד השנת 11 למלך צדקיהו. כן. בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר. בסדר? זה איזה תאריך זה קורה? בחודש הרביעי, בתשעה לחודש. בתמוז, בתת בתמוז. כן, אז נבקעה העיר, כל אנשי המלחמה יברחו, ויצאו מהעיר לילה דרך שער בין החומותיים, אשר על גן המלך. אז שם היה שער שהם יכלו לברוח, וחסדים על העיר סביב, הלכו דרך הערבה, רדפו אחריהם, ירדפו חיל כסדים אחרי המלך, וישיגו את צדקיהו בערבות יריחו. בסדר? הם ברחו לכיוון יריחו, דרך הכיוון הזה, יצאו בשער בין החומותיים, יש היום גם כן זיהוי מעניין איפה זה נמצא, כי כל הזמן מוצאים בעיר דוד עוד ועוד דברים, אז כן, פעם שמו את בין החומותיים בעיר דוד למטה, ליד הבריכה שם. אבל היום שמים את זה איפה שיש את הנקבה של התעלה, שם זה יותר מסתבר. טוב, יש כל מיני תיאוריות מעניינות, יש שם המון גילויים ממש מהשנים האחרונות, מהחפירות בעיר דוד, אז איפה זה באמת השער הזה, שער בין החומותיים. טוב, הסיפור הזה מופיע גם במלכים ב', גם ב... כן, ב... 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 בירמיהו. ממש כמעט מילה במילה אותו, יש שינויים קלים ביניהם. בפסוק ביחזקאל הוא מספר את הסיפור הזה בשפה של נבואה, ואומר, ויהי דבר השם אליי, הקדוש ברוך הוא אומר לי, ליחזקאל, בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש, לאמור. בסדר? הוא אומר, מתי זה? אותו תאריך. יחזקאל נמצא באותו זמן בבבל, הוא בכלל לא נמצא בארץ ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא בכל זאת אומר לו את הנבואה הזאת, ביום הזה, תחשבו, לא היה טלפונים, לא היה דרך להודיע, כן, דבר כזה. זה היה מרחק עצום, והוא אומר, בן אדם, יחזקאל, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. הוא אומר, תכתוב לך את התאריך. את שם היום, מסביר אברבנאל, את התאריך בשבוע, יום ראשון, יום שני, יום שלישי, ואת עצם היום הזה, ואת התאריך בחודש. בסדר, תכתוב, תציין לעצמך את, שזה חודש העשירי בעשור לחודש בשנה התשיעית, ואיזה יום זה בשבוע, ואת הפרט הבא, היום שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. בסדר, היום שמח מלך, עכשיו, מה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שהוא יכתוב את זה? תראה לכולם, היום תסתובב בחוץ, תכתוב, הנה, אתם רואים תאריך? היום, יום שני, אני לא יודע, צריך לחשבן את השנים, אפשר לדעת איזה שנה זה באמת היה, מה היה אז התאריך, אבל אברבנאל, במלבים, הם לא כותבים, אומר, היום שמח מלך בבל, היום ממש, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים. שכולם ידעו, ופה יהיה ראיה לנבואה. זאת אומרת, אנשים יראו שהנבואות הן אמיתיות. הם יראו שהדבר הזה הגיע באותו יום, איך היה לו דרך לדעת את זה, במרחק כל כך גדול, יבינו שהנבואה היא דבר אמיתי. ולכן יש פה כפלויות בפסוק, כן? הוא אומר, את שם היום, את עצם היום הזה, זה מה שהוא צריך לכתוב. מה הוא צריך לכתוב? שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. פה הוא לא כותב תאריך. זאת אומרת, שם היום זה תאריך בשבוע. עצם היום הזה, הראשון, את עצם היום הזה, תאריך בחודש. בחודש השנה. שמח מלך בבל ירושלים בעצם היום הזה, הוא צריך לכתוב את המילים בעצם היום הזה. היום שמח, היום. הוא כותב דבר ראשון את התאריך, ואחר כך הוא כותב בעצם היום הזה. שזה היום שבו שמח מלך בבל ירושלים, התאריך הזה. עכשיו, חזל דורשים מפה, ואבו דרהם המאוד מפורסם, שהעשרה בטבת, אם היה יוצא שהוא יחול בשבת, היו מטענים אפילו בשבת. למה? כי יש פה הלכה מיוחדת שכתובה כאן בפסוק, את עצם היום הזה. כל שערה, אומר רבי חיים מבריסק, כל שערה זה חודש גורם, לא היום גורם. פה מוגדר לך בפסוק בצורה ברורה, היום גורם, היום הוא זה שקובע את הצום, היום הוא זה שקובע את התענית ואת החורבן. החורבן קשור אל היום הזה בעצמו. למה כל כך חשוב לכתוב את הימים האלה? אז הברבנל עושה חשבון והמלבי מביא אותו, הוא אומר שאם אתה סופר מהתאריך הזה, בסדר? מ-10 בטבת בשנה הזאת, עד התשיעי לחודש הרביעי, שאז הובקעה העיר, כמה ימים סך הכל יש לך בזמן הזה? תף, תף, קוף, יו, דלת. 914 ימים סך הכל. מה המספר מהזה מיוחד? כמספר השנים שעם ישראל היו חופשיים מיום צאיתם מארץ מצרים, בשנת בית אלפים תף ממחת, כן, כל העולם היה במתח, זה הסימן, כן, עד 40 שנה אחר כך הגיעו עם ישראל נכנסו לארץ ישראל, ואז הם עומדים בפתח, בית אלפים תף פייחת. אז הבית אלפים תף ממחת, כן, יש כמה תאריכים שאתה זוכר אותם בקלות, אתה זוכר את כל ה... מאיזה שנה נולד אברהם אבינו? 1948, נכון? ואז 100 שנה אחר כך נולד יצחק, 60 שנה אחר כך נולד יעקב, יורד למצרים, 210 שנים, כל העולם במתח. מתח, איזה מתח היה, אז אתה מבין, כל הסיפור של יציאת מצרים, מתן תורה, כן, כל, זה במתח. ואז יש לך 40 שנה, עם ישראל עומד בפתח. ככה יש לך, ואז מגיע חורבן היה באיזה שנה, ג' שלח. בסדר? כאילו, שלח עם, הקדוש ברוך הוא את עם ישראל מארץ ישראל. ג' אלפים שין למד ח'. זה ג' שלח. קיצור, זה הרחם. ואז אתה יודע, 70 שנה קדימה, זה ג' אלפים תף תף ח' חוזרים בני ישראל. וכן, מקימים את בית שני. בקיצור, אבל יש לך פה, אומר, אם אתה סופר את התאריך הזה, מבית אלפים תף ממחת, עד השנה של חורבן בית המקדש, היה סך הכל עד שנחרב הבית, בשנת ג' אלפים, שין למד ח' לחשבון סדר עולם, סך הכל יש תף תף קוף יו דלד. 914. אומר, ולכן היה, ואומר, היה 4 ימים נותרים, היה לשנים מקוטעים, והיה מכוון יום לשנה. אז לכן הוא אומר לו, תספור את הימים. תספור את הימים, והוא מתכוון להגיד לו, הוא אומר לו זה מיד בהתחלה, תספור את הימים כי כל שנה מאז יציאת מצרים מכוונת כנגד המצור הזה. המצור הזה לא היה במקרה, שהיה מצור בינתיים, הם בנו דייק, אז ככה זה נסחב 3 שנים. לא, 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 כל יום של מצור היה כנגד יום של הכנה של בני ישראל עד לדבר הזה. הוא אומר, יש עוד רמזים מעניינים שכותב המלבים, הוא אומר גם כן, דרך רמז, הוא אומר, כתוב כאן ירושלים, כן? שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. הוא אומר, ירושלים כתוב פה בלי יוד. הוא אומר, והסימן הוא השם הזה, ירושלים. הוא אומר, שם היום זה עשור. עצם היום זה המספר, יוד, 10. הוא אומר, עשור זה תף קוף עין וו. תף קוף עין, שין, עשור, שין, ריש ביחד, זה תף קוף. נכון? אז עשור זה גימטריה תיקעו, נכון? תף קוף עין וו. ואם תוסיף עוד 10, זה תף קוף פי וו. אומר ביחד כמספר ירושלים, חסר יוד, שנכתב חסר יוד, זה לזיכרון, ששמח מלך בבל על ירושלים בעשור, עשור שהוא עשור, עשור שהוא יוד, בעשירי לעשירי. עשור יוד בגימטריה ירושלים. מה כל כך חשוב במספרים האלה? המספרים האלה באים להראות לך שהדבר הזה הוא בעצם ולא במקרה. זאת אומרת, זה לא יצא, תשמע, רצית שזה יהיה באיזה יום בשנה, נכון? מה, רצית שזה יהיה ביום שהוא לא יום בשנה? רצית, זה חייב להיות באחד עם ימי השבוע. אז זה יצא ביום שלישי, זה אומר שזה נכפל בו כי טוב? יום שישי נכפל בו כי טוב, והסיפור הזה לא טוב. אתה מכיר את זה? יש מספיק אנשים שיגידו לך ככה. ויש דברים שהם גם יהיו צודקים. אין שום קשר בין זה שזה נפל ביום שלישי, לזה שהיום שלישי מרמז ואומר ועושה, הילד היה צריך להיוולד באחד מימי השבוע. זה שונות ביום הזה יצא. פה זה אחרת. פה הגימטריה הזאת מגלה לך, מרמזת לך, שהסיפור של היום הזה הוא קריטי. זאת אומרת, המשמעות של היום הזה, החודש הזה, ותצפנו שלושה ירחים, אומר הזוהר הקדוש, יש 3 חודשים שהאור של משה רבינו לא מאיר בעולם. תמוז אב וטבת. טבת זה חודש שיש בו חושך, חושך גדול. לילי טבת הארוכים. בסדר? הלילה מאוד ארוך, הלילה שולט. יש חושך גדול מאוד בעולם. אבל, למרות החושך הגדול, בתוך החושך גנוז, האור הגנוז. איפה אתה גונז דברים? נכון? אני רוצה לגנוז משהו, אני רוצה להחביא משהו. אני שם אותו במקום שלו, הוא לא... זה. אור, איפה אני יכול לגנוז אור? איפה אני יכול להחביא אותו? חייב להיות בחושך. אין מציאות אחרת חוץ מלגנוז אותו בחושך. זה אומר שבתוך האור, בתוך החושך הנוראי ביותר, גנוז האור הגנוז. המקום היחיד שבו אפשר להחביא אור, זה בתוך החושך. אז האור הגנוז, האור נמצא בתוך החושך הזה. ולכן כשאתה רואה שהדבר חמור, ואתה רואה שבעיה היא הבעיית כל הבעיות, אתה רואה שהכל נורא והיום, בתוך החושך הזה יש אור גנוז, אור גדול מאוד. ואני רק בנקודה אחת אני אראה את זה, דיברנו שבוע שעבר על המאה השילוח. המאה השילוח אומר, בין השאר, הוא אומר רעיון כזה, הוא אומר, שימו לב מה קרה ל-70 זקנים האלה, שיושבים אצל תלמי המלך, ואתה יודע, הם מתרגמים את התורה ליוונית. חושך נוראי יורד לעולם. חושך נוראי יורד לעולם, כן? גזרה קשה ואיומה. אבל יושב שם אחד הצדיקים האלה, ותוך כדי שהוא מתרגם, חושב לעצמו, נכון? בראשית, ברא אלוקים, לא, זה עלול להביא בלבול, וזה, אלוקים ברא בראשית. ארנבת, קצרת הרגליים, כל מיני דברים הם משנים, תחת רגליו, לבנת הספיר, כל מיני דברים הם משנים שם, דרך הזהות אלוקים ואיך לא ישתו, כל מיני דברים שמשנים. הוא חושב לעצמו, וואי, אני אצא מהחדר, מה עם חברים שלי? טוב, אני אעשה את המקסימום שלי. ככה יהיה לפחות כמה גרסאות. הוא יצא החוצה, מיד רץ החברים שלו, תגיד, מה אתה כתבת בבראשית ברא אלוקים? אמר, חשבתי שלא, זה יכול... וואי, איזה פוקס, כאילו זה. ומה כתבת בארנבת? צעירת הרגליים. ומה כתבת בחמור? נוסף. ומה אתה? כל השבעים זקנים. מקודם הוא חשב לעצמו, אני חכם, אני חשבתי, מעניין אם אחרים גם חשבו. פתאום הוא יוצא, מה מתגלה לו? אתה חשבת? הקדוש ברוך הוא הכניס לך מחשבה בראש. גם מה שנראה לך, ב-100% שאתה עשית, הקדוש ברוך הוא עשה דרכך. גם מה שנראה לך שאתה בחרת, גם ברגע הזה של החושך הכי נוראי שהתורה מתרגמת ליוונית, קדוש ברוך הוא רק עושה לנו, פס, פס. אני פה, איפה פה? לא רואים אותך. לא, בתוך מה שאתם חושבים שאתם עושים, בתוך החוכמת יוון שלכם, בסדר, לא, הם צדיקים גדולים, אבל בתוך המקום שבו אתה בטוח שאני עושה ואני פועל ואני חכם ואני, שם, ובפנים אני נמצא. בתוך החושך הכי גדול, גנוז האור הכי מתוק. והגילוי הזה נמצא בחודש טבת. לילות ארוכים, עוברים דברים. יש שיטה שמובן בפוסקים, שביום תשיעי בטבת, בטבת, לא נודע מה קרה בו. לא נודע, מה זה לא נודע מה קרה בו? שזה היום הולדת של אותו איש. הישו הנוצרי, זה גם החג שלהם, החג הלידה שלו, יוצא בימים האלה. זה היום שבו הוא נולד. הם חוגגים את זה, כאילו, את היום של הברית שלו, וזה בסדר. אבל בעצם זה היום שבו הוא נולד. וזה דבר נוראי. כן, הדבר הזה הביא לעולם כללה גדולה. עוד פעם, הוא עשה טוב להרבה גויים שהביא אותם מעבודה זרה ושיפר להם את החיים, קרב אותם לקדושה, אבל לעם ישראל סבל מחריד, סבל נוראי, מיליונים, מיליונים נשחטו על קידוש השם. כן, אצל, בגלל האיש הזה ובגלל מה שהוא עשה. אבל מתוך המצב הזה, כן, הדבר הזה נראה דבר מחריד. והקדוש ברוך הוא נמצא בתוך שם, בתוך כל הדברים. כן, איך כותב הרמב״ם? הרמב״ם כותב שגם בסוף הלכות מלכים, להכין דרך למלך המשיח. לא הכל אנחנו רואים, לא הכל אנחנו מבינים, אבל בתוך זה יש ברכה גדולה מאוד. יורדים לבבל, גלות יחניה קיימת. יש איכשהו הקדוש ברוך הוא מוביל את הדבר הזה. טוב, פה הוא אומר לה, תכתוב את היום הזה. היום הזה הוא משמעותי, החודש הזה הוא משמעותי. עשירי בטבת. זה היום שבו הדברים קורים, ולכן יש כל מיני רמזים שמרמזים לך על המשמעות הפנימית של היום הזה. טוב, הוא אומר שם י' א' בטבת, שם עצם היום לבני בבל. הוא אומר גם כן, התאריך הזה יוצא בחשבון כמספר נבוכדנצר. טבת, י' בטבת. הוא אומר, בגימטריה נבוכדנצר. למה? כי טבת זה בבלית, בלשון כסדים. זה השם של החודש, משם הרי העלו את זה. אז זה מרמז גם כן. אז הוא אומר, בן אדם, כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה, שמחנו לרבה ירושלים בעצם היום הזה. טוב, הוא ממשיך ואומר שם נבואה חריפה מאוד על המצור שמתחיל. אני נראה לי שלא לא נלמד את זה כרגע, זה גם נבואה קשה. וגם לא, הזמן לא ייתן לנו ככה ללמוד את זה ככה עד הסוף. אז רק יש לנו פה חיזוק גדול. יש פה חושך גדול, ובתוך החושך יש אור נפלא. והקדוש ברוך הוא יעזור ויגלה לנו בקרוב שצום העשירי וצום החמישי, וצום רביעי, וצום... יהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים לבית ישראל, בעזרת השם. חזק וברוך.